טוב, השלב הבא, אחרי שאנחנו גילינו שיש אלוקים, השלב הבא זה לנסות לחקור אם יש עולם. או יותר נכון, כיוון שאנחנו לא בדרגה כזאת, אז מה מעמד העולם ביחס לאלוקים? יש שתי דעות יסודיות. במחשבת ישראל, בימי הביניים. הדעה של הרמב״ם, כשאומר ששתי דעות, אמרתי בימי הביניים, כי נסביר שיכול להיות שהתרגום של אותם שתי דעות לעידן שלנו יחייב שינויים. דעת הרמב״ם היא שכשברוך הוא ברא את העולם והטביע בעולם חוקיות מסוימת, שאנחנו קוראים לזה חוקי הטבע. עכשיו, אותם חוקים בתפיסת הרמב״ם הם חוכמתו של אלוקים. חוכמתו של אלוקים זה לא אומר שזה היה מחשבות אצלו, אלא הם חוכמה, הם לוגיקה. חוקי הטבע הם חוקים שהפילוסופיה יכולה לגלות. השכל יכול לגלות. והקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא חכם, אז הוא, כשעושה דברים, הוא עושה אותם בחוכמה. ולכן הוא התאים את העולם לפעול לפי חוקי הטבע. חוקי הטבע הם חוקים טובים גם. הם גם חוקים הגיוניים ולוגיים. ולכן, בעיקרון, אני מדיש לנו בעיקרון, לא צריך היה להיות הרבה צורך לעשות פיינטונינג, לעשות שינויים. כי כשאני אומר שהחוקים הם הגיוניים וחכמים, אז ליוונים זה גם כולל שהם מיועדים לתכלית. הסיבתיות היוונית היא כוללת גם את היעד, גם את התכלית. אז דברים שעובדים לפי חוכמה הם גם מכוונים לתכליות טובות. ולכן העולם בנוי ועובד לפי שיטה שהשיטה הזאת היא טובה. עכשיו כמובן זה מעלה את השאלה אז למה לפעמים זה לא עובד. טוב, זה יהיה השלב שאחרי השלב הבא, דבר בעיית הרע. אבל זה באמת שאלה, אבל עדיין בעיקרון, והרמב"ם מדגיש את זה, שכל אדם נורמלי שמסתכל על העולם, הוא רואה שב-99%, פסיק 9, אז עובד טוב ויפה, והחוקים הם טובים, והחיים קיימים, והכל, כל הדברים הם טובים. אז זה מה שקיים בבריאת העולם. ואנחנו חיים בתוך העולם הזה. עכשיו אנחנו, יש לנו יחסים עם הקדוש ברוך הוא בתוך המסגרת הזאת. עכשיו, יש גם ניסים, ואנחנו נדבר על הניסים, אחרי שנדבר על הטבע, אז נדבר על הניסים שהם יוצאים מן הכלל של הטבע. אבל, א', הרמב"ם באמת אומר שזה נדיר. לא צריכים הרבה ניסים, ואין שום סיבה שתהיה הרבה ניסים. אבל יותר מזה, הניסים ברמב"ם הם ירידה. הם בעיה, הם פגם. פגם במה? פגם בחוכמתו של אלוקים. אם העולם עובד לפי החוק, אז כשעובד שלא לפי החוק, כשיש נס, אז זה אומר שיש עכשיו פחות חוכמתו של אלוקים גלוי בעולם. כי חוכמתו של האלוקים אומר שדברים כבדים צריכים ליפול. ואם הם מרחפים באוויר, אז זה נגד, לא רק נגד החוק, זה נגד החוכמה. ונגד השכל, ונגד היגיון. למה שאלוקים יפעל ככה? התשובה היא בגלל שיש מצב חירום. אבל בעיקרון ובקבע, זה לא צריך להיות כאן, לכן הרמב"ם מסביר שמים שווים לאיתנם, כי האיתן של המים הוא החוכמה, והמים העומדים מימינם ומשמאלם, זה נגד החוכמה, וניסים חייבים להיות זמניים, כי החוכמה מחייבת שהניסים לא יתקיימו בכלל. זו שיטת הרמב״ם. לזה התכוונתי שאמרתי שהעולם באמת קיים. כלומר, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא במעמד, יש לו סטטוס. חוקי הטבע הם דברים שהוטבעו בתוך העולם, והם עובדים עכשיו. הם עובדים כשפוך הוא ציווה לפני 6,000 שנה שהם יעבדו. מבחינה מטאפיזית, אלוקים לא צריך להפעיל את החוקים. הם קיימים, הוא הכניס בהם. הדגם הוא, כשפוך הוא עשה שעון, דיברנו במקרה לפני שבוע על השעון, כשפוך הוא עשה שעון, השעון הוא לא צריך לשבת שם, השען לא צריך לסובב את המחוגים. הוא עשה שעון ומחר את צהליי, ואני בני עכשיו משתמש בו, ואם זה מתקלקל כל יום אני צריך להחזיר את זה אליו כדי שהוא יעשה כמה תיקונים קטנים. אז הוא לא שען טוב. כשפוך הוא שען טוב מאוד, אז לכן כמעט שלא צריכים להחזיר את זה. פעם בשנתיים, שלוש, אז מביאים את השעון בשביל איזשהו ניקוי כזה, וכשפוך הוא עושה. עכשיו, התוצאה בשביל הרמב״ם של התפיסה הזאת, היא שמי שחוקר את חוקי הטבע, מגלה את חוכמתו של אלוקים. ולכן, לימוד מדעים ברמב״ם עומד ברמה גבוהה. עכשיו, אני צריך להסביר שזה שונה ממה שהמשפט הזה, בפיו של הרמב״ם, שונה ממשפט הזה בפינו. מה זה לימוד מדעים לפי הרמב״ם? הוא לא מה שעושים היום. זה לא ללכת ולאסוף נתונים ולראות איך שדברים עובדים. לימוד המדעים זה לגלות את החוכמה שבטבע, אז עושים אותו בשכל, ולא עושים אותו בעיניים. לפעמים עיניים יכולים לעזור לך, כי אומרים לך איפה לחפש, אבל בסך הכל, אם אני אגלה דברים שהם לא שכליים, אז הם מקריים, הם לא חוקי הטבע, הם לא חוקים. הם רק מקריים. הקיר כאן הוא לבן. זה לא חוק טבע, וזה גם לא מעניין את המדע של הרמב״ם, כי זה לא, אין כאן שום חוכמה, אין כאן שום חוקיות, אין כאן שום הרגל. זה דבר מקרי. חוקי הטבע זה שדברים כפידים נופלים, זה ועוד כמה דברים כאלו, הרבה דברים כאלו. והם, אז לכן הדרך האמיתית לגלות אותם, זה לחשוב, כי הם שכליים. עושים מחקרים כדי אולי לעזור לנו לדעת על מה לחשוב. ולכן גם מה שאתה מגלה הוא שונה. אתה מגלה את האמת. מה זה אמת? ואת הדברים שהם הם, הם שכליים, הם באמת צריכים להיות ככה. זה דומה לגלות שאחד ואחד זה שניים. זה דומה לגלות דברים הקשים שכליים אחרים. לזה שאני יודע שהקיר הוא לבן, זה לא באמת אמת. זה אמת מקרי, זה אמת זמני, זה עובדה. אבל הוא לא באותו רמה כמו האמיתיות שאני מגלה, אני מגלה בשכל. עכשיו, מדע מודרני, שתהיה לגמות המשפט הזה, מדע מודרני לא מבוסס לכך. החלום, שהוא חלום אנושי גדול של הפילוסופיה, מימיו של אריסטו, ועד למאה ה-17, בזה שאנחנו נגלה את השכל בחוקי הטבע, אז הוא נגוז, היה ייאוש, זה לא עבד. ולכן, כשמדברים היום על חוקי הטבע, אז מדברים על מה שבהרגל הוא נכון. אבל אין בזה שום היגיון. זה לא חוק במובן המקורי שמילה חוק. אף אחד לא חוקק אותו. זה לא בגלל שזה צריך להיות. זה לא שזה נכון וזה לא נכון. אבל זו עובדה שדברים תמיד נופלים והם לא. ולכן הדרך היחידה לגלות את זה, זה לדאוג לגלות עוד מקרה, עוד מקרה, עוד מקרה. ואז נעשה כנראה שככה זה עובד. אז אני לא בטוח אם הרמב״ם היה מתלהב מלימוד מדעים היום. אבל סתם הוא לא היה מתלהב. הוא היה אומר, טוב, זה כמו לחקור את החבר שלך איזה אוכל הוא אוהב. הוא אוהב גלידה או סטייק. נורא מעניין, אבל אין בזה שום יסוד אמיתי. זה רק מקרי. אז אנחנו, בעזרת השם, אני אטפל בשאלה הזאת, האם הרמב״ם בכל זאת יכול לדבר היום, או תלמידי הרמב״ם יכולים עדיין להגיד משהו היום. אבל צריכים להבין, כשהרמב״ם מדבר על לימוד מדעים, הוא מדבר על לגלות את האמת, והאמת שווה לחוכמתו של אלוקים. זה לא שזה חוכמתו של אלוקים. זאת האמת, וכמובן, את חוכמתו של אלוקים וחוכמת האמת, הם היינו הך. התוצאות, אני מסכם, התוצאות הן שאין לי יחל, אין לחפש ניסים. כלומר, אין גם להתגעגע על ניסים. כל נס, זאת בעיה בשביל הרמב״ם. זאת הסיבה שהרמב״ם מנסה, די בהצלחה, לשיטת ההון, למעט במספר הניסים שמתוארים בתורה. כי ניסים זה שעת חירום, זה מצב לא טוב, הוא צורך הזמן ולא צורך הנצח. והרמב״ם כן יוצא, הוא לא אומר, יש ניסים, אבל אם אפשר להסביר פסוק מסוים שזה לא היה ניס, אז זה יהיה יותר טוב. בית הניסים הם זמניים, הם חוזרים לאיתנם, והעיקר, אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, אז זה לא יהיה דרך הנס. מתי שיש נס פועל, אם אנחנו עומדים על שפת הים, והמים עומדים להם ממינם ומשמאלם, אז אין שם מה לחפש, כי השכל לא יכול לגלות אלוקים בזה. מתי אני יכול לגלות אלוקים בשכל? כשלא ככה, כשאני מסתכל על הטבע, אני מסתכל על הכוכבים, אני מסתכל על מערכת השמיים, אני מסתכל על חוקי הטבע, ואז אני ממש יכול לגלות את אלוקים, כפי שהוא נמצא במסב, כפי שהוא נמצא בתוך העולם, כי חוכמתו של אלוקים מתגלה בתוך החוקתיות של העולם. במאמר מוסגר, לרמב״ם, השאלה של חוקתיות היא שאלה יסודית בפילוסופיה של המדע. התשובה של אריסטו ושל הרמב״ם ללמה יש חוקים זה כי זה הגיוני. כלומר, זה כמו להגיד, למה אחד ואחד זה שניים? כי זה חייב להיות. אז למה יש חוקי הטבע? כי ככה צריך להיות. הרמב"ם אכן נסוג קצת מהוודאות של אריסטו. אריסטו אמר שזה חייב להיות. והרמב"ם אמר, זה מה שצריך להיות, ולכן אלוקים קבע שיהיה. כלומר, אין אפשרות של ניסים לפי אריסטו, ויש אפשרות של ניסים לפי הרמב"ם. כי אלוקים גם יכול להגיד לעולם, לפעול לא הגיוני. אבל הכפיפות של העולם החומרי להיגיון, הוא רצון אלוקים. אבל עדיין זה היגיון, ולכן יש חוקתיות בעולם. עכשיו, במדע מודרני אין תשובה לשאלה למה יש חוקתיות. זה נחשב להנחת היסוד של המדע. שאם אנחנו מגלים שדברים נמשכים זה לזה, מה שנקרא קפיטציה, אז כנראה שזה נכון גם בגלקסיה הבאה. למרות שאין שום דרך להצדיק או להסביר את זה. זה פשוט, זה הנחת היסוד של המדע, שאם גילינו חוקתיות, אז היא אוניברסלית. האוניברסליות של חוקי הטבע הוא האמונה העיוורת של המדע. והוא מבוסס על פחות מהאמונה העיוורת שלנו במציאות אלוקים. זה מוסכם. אבל זה כנראה ככה עד שלא יוכח אחרת. אומרים את זה, לגבי מקום, אף אחד אפילו לא מנסה לחשוב אחרת. יש אנשים שבשביל השעשוע, שאומרים את עצמם, האם ייתכן שלפני מיליון שנה, אז חוקי הטבע היו שונים. לדוגמה, זה לא דוגמה טובה, כי זה לא מדענים כל כך דגולים, אבל בוויכוח שיש בין סוג מסוים של נוצרים, לבין המדע, לגבי תאריך הבריאה, לגבי גילו של העולם, אז יש ראיות שהעולם הוא הרבה יותר ותיק וישן מאשר 6,000 שנה, אז יש מדענים נוצריים פונדמנטליסטים שאומרים, טוב, יכול להיות שהעולם הוא באמת רק 6,000 שנה, אבל לפני 5,900 שנה, אז חוקי הטבע עבדו בצורה אחרת לחלוטין, ולכן הוא התיישן בצורה יותר מהירה. ואין תשובה לטענה הזאת, משום שאין שום יסוד הגיוני בחוק החוקתיות, באוניברסליות של החוק. כיוון שזה כן, לכן אני אומר, גם בזמן הזה, נניח שאנחנו לא נהיה אריסטוטלים, אנחנו לא נחשוב שחוקי הטבע הם איזשהו חוק הגיוני, אבל העובדה שיש חוקתיות בטבע, אם אתה רואה את זה כחוכמתו של אלוקים, אז הוא עדיין דבר מאוד מרשים. אם אנחנו לומדים את חוקי הטבע, אז אנחנו לומדים את זה שיש חוקתיות, זה שיש קבע בעולם, לפי הרמב״ם, זה מראה את יד השם שבעולם. כי אלוקים הוא הגיוני, ולכן הוא, או בלשוננו, לא בלשון הרמב״ם, אז אלוקים הוא התבטא, מעשים של אלוקים התבטא בכך שחוקי הטבע תמיד פועלים. אם הקדוש ברוך הוא היה פחות מאלוקים, אם בורא עולם היה איזשהו חבר שלנו, אז לא היינו מצפים, זה לא היה מתבטא בכך שאותו חוק קיים בכל מקום ובכל זמן. לפעמים הוא יעשה ככה, לפעמים היה עושה אחרת, נגיד איזה מלך בשר ודם, אז מיום ליום יש לו קפריזות אחרות. אבל אלוקים הוא מעל זה, והעולם מבטא את התדירות, החוקתיות, תמיד מבטא איזשהו רמה, גם אנחנו מצפים בהלכה, כלומר, חוקי התורה הם רק, יכול להיות שהם חוקים בלי היגיון, יכול להיות, לפי רש"י יש כותב שהחוקים, המילה חוקים בניגוד למשפטים, הם בלי טעם. יש מחלוקת מה שהתכוון לכך או לא, וככה רש"י כותב. נניח שככה, אבל זה שהקדוש ברוך הוא פועל ויאמר, אני רוצה שתמיד יהיה ככה, וזה לא שכל יום הוא בא ואומר, טוב, היום שעת אז מותר, מחר שעת אז אסור. זה מבטא רמה, זה מבטא את האמת של התורה. וזה שהנביא יכול בהוראת שעה לשנות את זה, אז זה לא באותו רמה, זה בסדר, זה לצורך השעה. אבל התורה היא לא לצורך השעה, התורה היא נצח. חוקתיות קבועה בבתי רמה יותר גבוהה של בריאה. וזה אני חושב שאנחנו צריכים להגיד גם היום, זה מסר של הרמב״ם. לראות את החוקתיות של הבריאה, זה דרך לגלות את האלוקים שמאחוריו. אבל אני חוזר ואומר, ברמב״ם זה הרבה יותר ישר הכיוון הזה, כי אתה פשוט מגלה את האמת של ההיגיון של השכל הקבוע. בניגוד לדעת הרמב״ם, כן.
איך הרמב״ם יותר אומר פרגמטית ללמוד מדע?
תראה, יש דוגמה אחת טובה, שהיא גם לא טובה היום, לרובכם, אבל היא דוגמה טובה, ואחר כך היה ניסיון לנסות לבנות מערכת. אריסטו ניסה לבנות מערכת, אבל זה תמיד מתחיל מחוק גרביטציה. כי גרביטציה נראה לאנשים כדברים כפידים חייבים ליפול. זה התוכן, המשמעות של המילה עצם. עצם חומרי, אז יש לו משקל, ולכן הוא נופל. עכשיו, אני גם חשבתי ככה, בגן, בכיתה א', בכיתה ב', כן, באיזשהו מקום אתה לומד שזה... שזה לא ככה, זה לא חייב להיות. זה צריכים הסבר למה זה קורה. והסבר הוא שיש פורס, שיש גורם, שיש אנרגיה, שקוראים לו גרביטציה. כיוון שגרביטציה כל כך כללית, דיברנו על זה כשלמדנו בבקמה. כשדיברנו על אם אומרים איזשהו שום חיצת לגבי גרביטציה. דבר שהוא כל כך כללי, אז אתה קשה לך לתאר את זה אחרת. כמו דברים כבדים נופלים, זה פשוט טבעם, זה פשוט הפנימית שלהם. אז כמו שאיכשהו נראה ליוונים, שגרביטציה הוא חוק הגיוני, אז קיוו להסביר כל השאר. והדוגמה של האבסורד, כשאולי הזכרתי את זה כאן, הדוגמה של האבסורד זה מספר השיניים שבסוס. שאריסטו חשב שזה, תראה, זה הגיוני, אמרה זה הגיוני, כיוון שסוס עומד למטרה מסוימת, אמרתי, התכלית הוא גם סיבה. כיוון שהסוס יש לו מטרות, אחד עם זה לאכול, והוא אוכל צמחים, אז הוא צריך 28 או 34 או 32, אני לא זוכר, שיניים. זה שזה לא נכון, אז באמת זה קושי על השיטה, כן? אבל זה לקח אלף שנה, עד שמישהו שדיבר עם אריסטו ספר, אני בטוח שאנשים ספרו, אבל הם לא קראו את אריסטו, עד שמצא מישהו שגם ספר שיניים וגם קרא אריסטו, זה כמו גם אצלנו זה קורה, מישהו שלומד גם בבקמה וגם הסתכל על השור, ואז הוא היה צריך, מה, השור נוגח? אבל אין, זה לקח הרבה זמן, זה השור הקדוש. אז גם בפילוסופיה זה לקח הרבה זמן. היה ניסיון לבנות שיטה כזאת, איכשהו לגלות את זה, והאחרון שניסה לעשות את זה, זה היה דקארט, זה נכשל בידיו, ונכשל בידיים של שפינוזה, ואז הייתה מה שנקרא מהפכה המדעית. מהפכה המדעית זה נוטון ואחרים, מה-17, שפשוט קראו את זה, אמרו, זה לא התפקיד שלנו, אנחנו לא עוסקים בזה, זה בשביל מטפיזיקאים שיסברו את הראש, אנחנו פשוט מתארים ומסכמים. וחוק טבע זה סיכום. הדברים לא פועלים ככה כיוון שזה החוק, אלא החוק הוא ככה כיוון שככה הדברים פועלים. אני מסכם את מה שיש. ולמה העולם מציית לחוק? לא יודע. זה טבעם של דברים, אבל אין שום סיבה שהטבע לא היה יכול להפוך. אפשר לבנות עולם שדברים מתרחקים זה מזה. יהיה מעניין, מה יצא מזה? אולי זה לא יתקיים, אבל אין שום סיבה שזה צריך להיות ככה או ככה. החוקים הם פשוט איך שהדברים מנהלים, ולכן אנחנו רושמים, עושים 10 בדיקות, 20 בדיקות, ואז מסכמים. ואם יש סתירה בין הממצאים, אז חוזרים לעשות עוד בדיקות עד שאפשר לסכם את החוק שפועל בכל, בכל, בכל דבר. תמיד מצטטים את הרמב״ם, שהרמב״ם אמר שללמוד מדעים זה עבודת קודש, מגלים את חוכמתו של אלוקים. אני חושב שאפשר להגיד את זה, אבל צריכים להבין שזה לא מה שהרמב״ם מתכוון. הוא מתכוון בגלל שללמוד מדעים זה להכיר את האמת על העולם, להכיר את האמת הנצחית, שזה פשוט שווה להיות אלוקים. זה לא שאתה מכיר את איך שאלוקים פעם החליט לעשות. ולכן הגישה של רוב הפרומקס, רוב הדתיים, שהם חושבים שהקדוש ברוך הוא ברא את חוקי הטבע, אבל בסדר, כי כך הוא רצה, אבל מה לומדים מזה? זה לא משנה, אם היה בוחר אחר, היה בוחר את זה. אז אני לא לומד שום דבר על אלוקים בזה שאני רואה שהוא החליט שהשמש זורחת במזרח. עכשיו, יש אנשים שיגידו שלא, אם אלוקים בחר שהשמש זורחת במזרח, זה אומר משהו עליו, זה אומר שיש איזושהי חשיבות למזרח בעינה, ולכן כן כדאי ללמוד את זה. אבל זה כבר, אני אומר, זה לקחת את הרמב״ם ולהתאים אותו למשהו מודרני. עצם הלימוד המדעים, אתה לומד על הבחירות של אלוקים לפני 6,000 שנה. לא יותר מזה. לא פחות מזה, אבל לא יותר מזה. ואם אתה לא מאמין באלוקים, אז אתה לומד על איך שהדברים, איכשהו דופקים, איך שהם עובדים. בניגוד לכך, עומד שיטת הרמב״ן. עכשיו, הרמב״ן לא חולק באמת על הרמב״ם מבחינה מטאפיזית. מי שחולק על הרמב״ם מטאפיזית זה רב חסדא קרסקס. אבל הרמב״ן חולק על הרמב״ם מעשית, לכן זה יהיה אותו דבר. הרמב״ן מפורסם מאוד, שכותב אותו פעמיים שלוש בפירוש על התורה, ועוד פעם אחד באיוב, ועוד פעם אחד בתורת השם תמימה. ואני מצטט מסוף פרשת בו, על הפסוק לטרטפות בין עיניך, אז יש שם קטע רוק שמסביר למה יש מצוות שהם זיכרון, והם זיכרון ליציאת מצרים, ויציאת מצרים זה ניסים, ועכשיו הרמב"ן מסביר את תורת הנס של הרמב"ן. קטע מאוד מפורסם, ומן הניסים הגדולים המפורסמים. כלומר, יש הרבה מצוות שבאות כדי להזכיר לנו את יציאת מצרים. ולמה זה חשוב שנזכור את יציאת מצרים? כי, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים, בין ביחיד. אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריתנו עונשו. הכל בגזירת עליון, כאשר הזכרתי כבר. אז אומר הרמב"ן, זה מפורסם מאוד, תיאוריית הרמב"ן על ניסים גלויים וניסים נסתרים, כל מה שקורה זה ניס נסתר. אין מטאפיזית הבדל בין קריאת ים סוף לבין איתנות, לבין שכיבת המים בים סוף. זה רצון השם וזה רצון השם. והקדוש ברוך הוא רוצה את מה שהוא רוצה בכל רגע ורגע. ומה העיקרון של מה שהוא רוצה? אז אני אגיד לך, הכל הוא, אם יעשה מצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יחריתנו עונשו. זה הכלל. כמובן גם על זה יש מיד שאלה שהיא, עוד פעם צדיק ורע לו. בעיית הרע זה בעיה גם בשביל הרמב"ן. זה לא משנה בכלל, הוא לא שינה כאן כלום. אבל הוא אומר כאן משפט על הטבע. ומה הוא אומר על הטבע? שהוא לא קיים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין מרבים בין ביחיד. ואמר מוסגר, הרמב"ן כנראה לא התכוון להגיד שאין טבע, הוא התכוון להגיד שליהודים אין טבע. התכוון להגיד שאין מזל לישראל, מילה מזל, לראשונים הוא מילה מדעי, לא מילה של מזל. המזל זה מה שהמזלות, כלומר השפעות השמיימיות, חוקי הטבע, עושים. הרמב"ן לא מתווכח, הוא לא בהכי לזה, הוא לא חושב להתווכח מטאפיזיקה עם הרמב"ן. מה שהוא רוצה להגיד זה שאתה צריך לקום בבוקר ואם יורד גשם, אז אתה אומר, וואו, יורד גשם. כנראה שאם זה בקיץ דיברתי לשון הרע, ואם זה בחורף, כנראה שעשיתי מצווה. בניגוד לרמב"ן, שכשהוא קם ורואה שהוא יורד גשם, אז הוא אומר, וואו, הנה אנחנו רואים שהחוקים פועלים כדי שהעולם יפעל כמו שהוא צריך לפעול. תראה את הקיצוניות של לשון הרמב"ן. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברים מקיימנו שהוא כולם נסימים עם טבע ברגעו של אדם בין רבים ויחיד. אתה לא מאמין במה שהוא כותב כאן? אתה לא אפיקורס, אתה לא כופר. אתה גוי, אתה כלום. אין לך חלק בתורת משה. אתה לא התחלת, אתה לא מבין, אתה לא התחלת לפעול כמו יהודי. ובסך הכל הוא מדבר על הרמב״ם, כי הרמב״ם לא יסכים למשפט הזה. כן? אז זה קצת חריף מצד הרמב״ם. אבל זה מה שהרמב"ן אומר. כמובן, לפי הרמב"ן, השכחה פרטית היא השכחה פרטית. כלומר, כשברוך הוא יושב שם, בשמיים, אין טבע. העולם קיים, הוא קיים כבר 6,000 שנה, אבל אין לחפצים שום אופי שמחייב איך שהם יפעלו. אני חוזר ואומר, יש אתם, אבל הם לא פועלים בשבילנו. בכל זאת, כשאני, דברים פשוטים, באמת, הכל ניסים נסתרים. אני לוקח גפרור ואני מדליק אותו. מה קרה פה? כשברוך הוא אמר לפוספור להידלק על ידי מתי שעשיתי את זה. כי אם הייתי עושה חטא הבוקר, אז זה לא היה קורה. אולי. כשברוך הוא היה מניש אותי על ידי זה שהגפרור לא נדלק. ורק בגלל שעשיתי מצוות, כשברוך הוא נותן, למה אני רוצה גפרור? לא יודע. כי רציתי לבשל משהו בלנות. אז הכל זה שכר על המצוות או עונש על החטאים. עכשיו, כלול כאן דבר שלא נדבר עליו היום. וזה ברמב"ן, הרמב"ן כידוע היה יהודי חכם, אנחנו אוהבים את הרמב"ן, הוא רבו של רבנו דוד. בוודאי שהוא יהודי גדול. הרמב"ן יודע להיות מסובך, אבל בנושא השכחה, הרמב"ן הוא פשוט להחריד, ובכוונה. הרמב"ן אומר, יש רק כלל אחד שקיים בכל דבר, וזה החטא ועונשו, המצווה בשכרו. אומר הרמב"ן, כתוב בגמרא, אין איסורים בלא חטא. נקודה. ונדבר על זה כשנגיע לבעיית הרע, הרמב"ן מדבר על זה בתורת האדם, בשער הגמול. אז זה לא קשור למה שאנחנו מדברים עליו. יכול להיות שהכל זה ניסים, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להיות שיש לו הרבה דברים מסובכים, בחשבונות, רבות מחשבות בלביש, וצאת השם יתקום. לפי הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא יש לו רעיונות מאוד מאוד פשוטים. הוא פשוט בודק אותך בבוקר, ושולח אותך, ואומר, איי, זה לא מתאים מה שאנחנו אומרים בעיניים, טוב, זה יהיה מסובך. אבל אחרי שנגלה את כל הסיבוך הזה, מה שישאר הוא שאין יוסלים מלוחת ואין צדיק שלא מקבל שכר. אבל זה לא ענייננו. מה שחשוב הוא שהוא אומר, אין בהם טבע ומנהגו של עולם, ואין מרבים בהם ביחיד. ב-1603, זה מניינם, קרה מקרה מפורסם, שרבי דוד נייטו היה החכם של לונדון, כתב ספר שנקרא מתי דן, או לשון קצת יותר יומרני, ספר הכוזרי השני. הספר שלו נקרא פחות מהכוזרי הראשון, אבל בכל זאת הוא קיבל שכן. הוא היה חכם של לונדון, כשהיו רק ספרדים בלונדון, והיה, שהם לא היו יהודים, הם נרשמו כפורטוגזים, כי ליהודים היה אסור לגור בלונדון, אז הם לא היו יהודים, הם היו פורטוגזים, היה להם בית כנסת, ברוך השם. והייתה גם ישיבה, והוא היה גם ראש הישיבה, והוא אמר, בדרשה בישיבה, שאין טבע, בידות אין טבע, אלוקים הוא הטבע. אז הלשינו עליו לבלבטים. בלבטים הגיעו ללונדון מאיפה? מאמסטרדם. 40 שנה לפני כן הם החרימו את שפינוזה על בעצם האמירה הזאת. אז הם התחילו לראות וקראו לרב וביקשו ממנו, שמעו שזה כחומה, שיסביר להם. אז הוא קם בית הכנסת בשבת והסביר להם, אין ביהדות טבע, אלוקים הוא הטבע והטבע הוא אלוקים. וזה אמרתי, ומה הבעיה שלכם? אז הם ממש נפלו מהמקום וכתבו מכתבים לעיר ואם בישראל, לאמא שלהם, לאמסטרדם, לשאול מה לעשות עם הרב. ואמסטרדם היה חכם ספרדי שם, אני לא זוכר את שמו, זה לא היה בשבילו, הוא העביר את המכתב לחכם צבי, שהיה רב אשכנאי של אמסטרדם, והחכם צבי כתב להם מה הבעיה שלכם? ביהדות אין טבע, אלוקים והטבע, טבע אלוקים. הוא לא התכוון לשפינוזה, הוא לא אומר שזה אלוקים, שהטבע הוא אלוקים. הוא מתכוון להגיד שאין טבע. כלומר, זה לא שיש מסך שנקרא טבע והוא האלוקים. אין מסך כזה. אלוקים עומד מאחורי הווילון, אתה לא רואה אותו, אבל הוא מפעיל, כמו בובות, הוא מפעיל את הכל ישירות. זאת הכוונה שלו. אני לא זוכר אם בתשובה כתוב שטבע ואלוקים בגמטיות זה אותו דבר. זה אולי יותר מוכן שגידו את זה, אבל... וזה גם לא נכון. אז כן, נכון. אלוקים לא נכתב עם קוף. כן. טבע ואלוקים זה בגמטי אותו דבר. לא, דיברתי לשנייה. אוקיי, מה המחלוקת שיש בין הרמב"ן לבין הרמב"ם? צריכים להבין שהם אומרים אותו דבר. בסופו של דבר. הרמב"ם זה תרגום לרמב"ן. הרמב"ן זה תרגום לרמב"ם. כשיורד גשם לפי הרמב"ם, אז זה נכון שזה טבע של הרוחות והשמש והכל, אבל למה זה קורה ככה? כי אלוקים רוצה שזה יקרה ככה. בסופו של דבר, אתה קם בבוקר, האם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שיורד גשם? ודאי, ודאי. אני מסתכל על השמיים, הרמב"ם המפורסם, שקראנו לפני שבועיים, אני מסתכל על השמיים, רואה את הכוכבים מסתובבים שם, ומה אני אומר? וואו, אלוקים כל כך חכם, כל כך טוב, כל כך גדול, כל כך בכוח, עשה את כל זה, ואני מלא אהבה ויראה, והכרת הטוב, ולמה לא? זה לא שאלוקים לא נמצא. אין נשים את הרמב"ם בזה שהוא גירש את אלוקים מן העולם. אלוקים נמצא, כי כל מה שקורה כאן זו חוכמתו של אלוקים. ועד רב, כיוון שכולנו יש נטייה להיות רמב"נים בנושא הזה, כולל גם אנוכי, אז אני רוצה להקדיש כמה דקות לגדלות של הרמב"ם. אם זה היה עובד, אם השיטה הפילוסופית הייתה עובדת. העולם הוא ספוג חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כל דבר עובד לפי החוקים, וכל דבר כזה הוא חוכמתו של אלוקים. אז אתה, זה לא אנטי דתי, זה לא שהוא היה פילוסוף שהשאיר את הקדוש ברוך הוא לשבת אחרי הצהריים. לא, אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא, אם אני בא שמאל, אבל לא בצורה. עכשיו, מה ההבדל? הבדל הוא בצורה. אלוקים של הרמב"ן מתגלה בכוח, ואלוקים של הרמב"ם מתגלה בחוכמה. עכשיו, כשנאמר את המשפט הזה, לא שאנחנו נצביע, אבל אם היינו מצביעים, מה יותר יפה? אם אלוקים מתגלה בכוח, אז גם אתה עובד לאלוקים שהוא כוח. שזה בסדר, זה חשוב, אלוקים יש לו כוח. אבל זה נכון, אתה צודק, פילוסופים מעדיפים את התשובה של הרמב״ם, כי הם מעריכים את השכל ומעריכים את ההשכלה. אבל יש כמה וכמה יתרונות השיטה של הרמב״ם. לא שהרמב"ם חושב שאין אלוקים כוח, ולא שהרמב"ם חושב שאין אלוקים חוכמה. השאלה מה מתגלה, כשמשהו מתגלה לפניי, אני מתייחס אליו, כן? אני אתן דוגמה, זה לא אופי מה שאני עושה עכשיו, זה זלזול ברמב"ם, אבל הדוגמה היא נכונה. יהודים שחיים באווירה של הרמב"ם, הם גם היהודים שמסתובבים ברחוב ומחפשים כוח, מחפשים שקדוש ברוך הוא יעשה לניסים, ואומרים לקדוש ברוך הוא, למה אתה לא עושה כך וכך 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 וכך? אלוקים שהיום, כיוון שאין הרבה ניסים, אין הם בניסים גלויים. התשובה של הרמב"ן היא להגיד, עושה ניסים. יש ניסים נסתרים כל הזמן. אבל, בסדר, אני לא רואה את זה, אני רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא. כשיורד גשם בחורף, אני לא רואה אותו, אני לא מרגיש אותו, אני לא תואם אותו. והם, מה הגעגוע שלהם? שיהיה אש, תמרות עשן. מי היהודי הכי מפורסם שזו הייתה גישתו? יהודי גדול. מי? למה נשאר? תחזור דור אחד קודם, למה נשאר? אליהו. אליהו בא לקבר. אלישע היה אמור איכשהו להיגמר מזה. כי אלישע בא אחרי שקדוש ברוך הוא אמר לאליהו, לא ברוח השם, ולא ברעש השם, ולא בכוח השם. אבל אליהו הלך לקבר ואמר, ואתה הסיבות הלבה מחורנית, יהודים אין להם אלוקים. יש שם רק בעל, אין להם אלוקים, כי אתה לא נמצא, לא רואים אותך. אז נא להופיע. ואיך מופיעים? אש בין השמיים. חוץ, כל דבר פחות מזה, זה לא זה, אני רוצה שיהיה אלוקים. אתה הסיבה, כך חזל מסבירים, מגזירים את זה כפשט, אני לא אומר זה הפשט היחיד, אבל זה לא דרוש של חזל, כך הם יהיו לו את הפשט. אתה הסיבות, איבה מחורנית, אתה אחראי לזה שהם חוטים, כיוון שאתה לא עושה את מה שאתה צריך לעשות, אין קריאת ים סוף היום, אין שמש בגבעון דום, זה כמה שנים שלא ראינו איזשהו נס טוב. אם אין נס טוב פעם בשבוע, זה קשה ליהודים להיות פרומי ידין. היהודי צריך, זה כמו סם, צריכים נס פעם בשבוע. זה מה שהוא אמר, ככה חזר מזמן שאליהו אמר, כשברוך הוא אמר, בסדר, אני אעשה. ואחרי שזה לא בדיוק עבד כל כך טוב, אז הוא הסביר לו קצת בצורה קצת אחרת, שקוד ממה דקה, לא ברוך השם, לא ברעש השם, לא באש השם. ואחרי האש, אחרי המאה האחרון, אחרי האש, קוד ממה דקה. שזה צריכים להסביר מה קרה שם, לא ענייננו עכשיו. אבל אני אומר, לכן אני אומר, זה לא, אמרתי, אני מזלזל ביהודים פשוטים, אני מזלזל ברמה, אני מזלזל לאליהו הנביא, זכור לטוב. יש כמיהה אנושית לזה, אבל אנחנו למדנו במשך הרבה שנים שאפשר להיות דתי גם כשאין ניסים כאלו. אז אני חוזר ואומר, התשובה של הרמב"ן, ודאי שאפשר להיות דתי כשאין ניסים כאלו. כי תראה שיש ניסים כאלו, תפתח את העיניים, זה התפקיד של היהודי, הוא מן הניסים הגלויים להגיע לניסים הנסתרים, ואז אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, כן, כל דבר דבר, בלי קונצים, בלי שטיקים, כי לא צריכים שטיק בשביל נס, גם לא נס, גם לא שטיק זה גם נס. אבל אני אומר, מה שהרמב"ם אומר זה שאלוקים נמצא בקבע, לא בחריגה מן הטבע. החריגה זה חריגה, אבל אלוקים נמצא בהכל, לא בגלל שכל דבר, הרמב"ן בעצם אומר שכל דבר זה חריג. כלומר, אין קבע, ולכן אין גם חריג ביותר, אבל כל דבר הוא מיוחד, כל דבר הוא חד פעמי. כל מה שקורה לי, זה קרה בגלל הרצון של אלוקים איתי עכשיו. והרמב"ם אומר, לא, כל מה שקורה לך, זה בגלל שאלוקים שם אותך בעולם עם חוקים שמותאמים, כדי שאתה תהיה עובד השם, ותגיע לשלמות שלך, ותגיע לעולם הבא, כמו שהוא רוצה. אז מה כן ההבדל? למה כל מה שהרמב"ן יגיד, הרמב"ם מתרגם אותו. ויתגם אותו למונחים דתיים, לא יהיה חסר כלום. איפה ההבדל? אז קודם כל, יש הבדל בהרגשה, יש הבדל בתודעה. מישהו ממש סופג את הרמב"ן, אז הוא מרגיש את עצמו בתוך כפיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מרגיש את עצמו כבובה, שקדוש ברוך הוא מחזיק בה, בחבלים. מי שיש לו את התפיסה של הרמב״ם, אז כן נוצר איזשהו חיץ כזה, איזשהו הקשבוך הוא עומד באיזשהו מרחק ממנו. לא שידיו של הקשבוך הוא כפולות כאן, כלומר, אם יש צורך הוא גם יעשה ניסים, והוא לא, פשוט לא, הוא לא צריך בדרך כלל. אז זה לא שאני יכול לברוח ממנו. זה לא שיש, אני יכול, כיוון שאלוקים הוא מאחורי הטבע לפי הרמב״ם, אז לכן, בקצת מאמץ, אתה יכול לברוח תרשישה. לא, כשברוך הוא הסביר ליונה שאין תרשיש, אין מקום שאני לא אשיג אותך. קוף למת את התילים. נסק שמיים, שמעתם, הרי שעוד הנחה משהו. אבל בכל זאת, בהרגשה, לא בנפקמינה, אלא בהרגשה, אתה קם בבוקר, אתה לא נחנק מהקדוש ברוך הוא. ולפי הרמב"ן, או לטוב או לרע, אתה מיד, אתה מזיז את היד, ואתה, וואה, הקדוש ברוך הוא מזיז את היד. אתה פותח את הפה, הקדוש ברוך הוא דוחף לך אוויר. עכשיו, אם זה טוב או רע, אני לא אומר. יש לזה שני צדדים. כלומר, פרק קוף למתת בתהילים, נדמה לי, פותח בזה שדוד המלך קם בבוקר, חשב כמו הרמב"ן, נחנק, כלומר, אני לא יכול לנשום, אני, זה כמו, יש לי איזשהו, אני קם בבוקר ויש לי רב בישיבה, והוא פשוט לא נותן לי לשבת בבית מדרש, הוא כל הזמן מחזיק לי את היד, ואני רוצה לצאת מבית מדרש, אז הוא לא נותן לי. רוצים קצת חופש, אז דוד המלך אומר, איך אברח מפניך? בדרך כלל מפרשים מסבירים את זה, שהוא אמר את זה בשמחה, איזה טוב, אני לא יכול לברוח מפניך, אבל האמת שאחרי שקוראים את זה כמה פעמיים, לא פייר, אני שמעתי את זה מרב לחמצים כשהייתי בן 19 ולא ידעתי שהפרק קיים. אז אני לא יכול לחשוב על זה אחרת, אבל כך הוא קרא את זה. דוד המלך קם ואומר, תן לי לנשום, תסגת קצת. בסוף הוא גם, הוא לומד שזה בסדר, לוקח לו המן זמן, זה פרק ארוך. אז יש כאן הבדל בתפיסת הקרבה לאלוקים. האם יש לי יחס מתמיד דינמי עם אלוקים? אני מדבר, הוא עונה, הוא עונה, הוא מדבר, יורד גשם, הוא מדבר איתי, אני מיד עונה. אני עושה חטא, אני מדבר איתו. יש כאן איזשהו דינמיות שיש ברמב"ן. ברמב"ם אין דינמיות בעצם הנקודה הזאת, יש קבע. אנחנו חיים בעולם עם כללים קבועים. אין הפתעות בדרך כלל. ואז חסר, נכון, ברמב"ם הופעות, הרמב"ם יגיד שלא חסר, הרמב"ן יגיד שבצע של הרמב"ם חסר הנוכחות המיידית, הפנים כנגד פנים שיש לנו בתפיסתו. עכשיו הרמב"ם, אני חושב, יגיד שזה בסדר גמור. כלומר, אני מוותר על זה מרצון, היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא, זה לא תגבוע, זה לא שאנחנו מושכים בחבר ביחד כל הזמן, היחסים של הקדוש ברוך הוא הם בשכל. אני יודע אותו. בשביל זה אני צריך באמת קצת מקום. אני יכול לשבת ולנסות לראות אותו. אני לא יכול לראות מה שנמצא לי על האף. אני צריך לראות את לקחת מבט מאחורה, כדי לראות את הקבע, כדי לראות את כל הגלגלים, את כל הסיבובים. הרמב"ן באמת לא מעוניין במדע לשם מדע, כי הוא יותר מעוניין מה שקורה עכשיו. זה שאתה תגלה שקדוש ברוך הוא עכשיו. למה יש מדע לפי הרמב"ן? אם כל דבר זה נס, אז איך זה שכל בוקר השמש זורחת במזרח? אז התשובה היא שלאלוקים יש עדיפות להרגל. הוא שמרני כזה. זה טוב לכל מיני מטרות, כדי שאנחנו נדע לאן להתפלל בבוקר, אז כשבור הוא לא עושה לו הפתעות סתם, כן? מבחינה מטאפיזית, הוא מזריח את השמש כל בוקר, אבל הוא עובד לפי כללים, כן? אבל אין שום אמת בכללים. אז הרמב"ן, אז אתה יכול לקחת את הצד הזה אחורה, וללמוד איך הקדוש ברוך הוא עושה כל יום, איפה נמצא כוכבים, איפה נמצא החיות, איפה נמצא דבר כזה. מה שאתה לומד זה שלפני 6,000 שנה, הקדוש ברוך הוא החליט לעשות את זה ככה, ולהישאר עם זה עד שלא יהיה צורך לעשות את זה אחרת. זה לא משהו עם ערך עצמי. אתה יכול לפתח תיאוריה שכן. מה זה, הקדוש ברוך הוא יש הרגלים בכל זאת, למה הוא עושה ככה? זה מין פסיכולוגיה של אלוקים. אם אלוקים מזריך שמש בצד מזרח כל בוקר, סימן שיש משהו עמוק בצד הזה. שהרמב"ן עושה את זה, אבל לא בקטע הזה, הוא עושה את זה בקטעים שאנחנו קוראים. כלומר, זה בקבלה. אם השמש זורחת במזרח, זה בגלל שהמזרח בדיוק מתאים לצד זה של ספירה הזאת. כלומר, יש בזה אמת עמוקה מאוד, אבל בקטעים הגלויים אין מה לגלות בזה. כלומר, זה לא מדע, זה קבלה, זה כבר משהו אחר. מה הרווח הגדול שיש לרמב״ם? ואני רוצה להדגיש אותו, כי אם אנחנו לא נלך עם הרמב״ם, אז במילה מסוימת אנחנו מבטרים על זה. כשברוך הוא מכין עולם לפני 6,000 שנה ולא מתעסק איתו, אז מה שיהיה בעולם הזה, מי יהיה אחראי לו? אנחנו. יש חוקי הטבע. אם אני מדליק אש, אז הבית יישרף. אם אני לא מדליק אש, אלא מביא מסמרים, אז הבית יעמוד. בסופו של דבר, מה שאנחנו עושים, זה באחריותנו. הנסיגה כביכול של האלוקים מהתערבות מתמדת בעולם, היא משחררת לנו מקום לעשות דברים בעל משמעות. הבחירות שלנו הן באמת משמעותיים. נכון שרמב"ם לא יכול ללכת עם זה עד הסוף, כי צריך להגיד שאם אנחנו נקלקל, אז כשברוך הוא יבוא ויתקן. ויש גם שכר, ויש גם עונש. כלומר, הוא לא נותן לנו סתם לרוס את העולם ולהגיד, טוב, אתה מרס את העולם, שיהיה. כן? יש, אבל פחות בטווח הקצר יותר, אז כן, אני עושה דבר וזה על אחריותי. ברמב"ן נוצר בעיה, היא בעיית הבחירה החופשית. איפה, אם אלוקים עושה את הכל, אז אני באמת לא יכול לנשום, לא רק בגלל שיש הרגשה שאני לא יכול לנשום, אני גם לא יכול לנשום. אין לי מרחב פעולה. וזה לכאורה מוריד מהערך, מהחשיבות של המעשים שלי. איך שאני מנהל את חיי, כי אני לא באמת מנהל את חיי, אני מנסה לנהל את חיי, אבל מה שיהיה זה מה שחשבלו של הקדוש ברוך הוא. אם יש מערכת בבית הספר, שכל מה שילד עושה מיד מקבל שכר ועונש, אז הוא נדחף, הוא גם לא יעשה הרבה, הוא לא יעשה הרבה שמגיע לו זכות. פשוט אנחנו מאמנים אותו, זה כמו בחיות, אתה נותן להם סוכר ונותן להם שוק חשמלי, אז הם יתנהגו בצורה מסוימת. אבל, ולכן גם, אני אגיד את זה בקיצור, לפי הרמב"ן, הקשבוך הוא לא מניש מיד, ולא, הוא חייב לסגת, כי אחרת זה יבטל לחלוטין את הבחירה החופשית. אבל בעיקרון ברמב"ן, האדם הוא בתוך מערכת לוחצת מאוד, שמקטינה אותו. והרמב"ם, מיום ליום, אני מלך העולם. אני מלך עולמי. כי יש חוקים קבועים, ואני צריך לדעת איך להפעיל אותם, איך לא להפעיל אותם. זה לא כזה פלא שהרמב"ם אומר את זה, עכשיו הוא יגיע לזה. זה בסך הכל, זה היסוד של מדע מודרני ומדע עתיק. מה שהיוונים, הסיבה שהיוונים המציאו את המדע, זה בגלל שהם המציאו את הפילוסופיה. ברגע שיש חוקים קבועים, אז אתה לא יכול לשנות את הקבועים, את החוקים האלו, וזה לא קצת מדכא. אבל אתה יכול ללמוד איך הם עובדים, ואז אתה יכול להפעיל אותם. שזה מה שהמדע, זה הביטחון, זה הפיתוח, זה המרחב שהמדע נותן לאדם. אתה לא יכול לגרום לשמש לא לקרין אור. אבל אתה לומד איך זה עובד, אז אתה יכול לתעל את החום או את האנרגיה של השמש לדברים אחרים, לקולטי שמש. זה מין מאמר ידוע, מפורסם, שהיוונים היו מדוכאים. הטרגדיה היוונית זה לא מלודרמה מודרנית. זה לא סיפור עצוב. סיפור עצוב, היוונים חשבו שזה סתם סיפור עצוב. טרגדיה, כך אריסטו הסביר, טרגדיה זה שאדם מנסה לשנות, ללכת נגד גורלו, ולכן הוא נכשל. סיפור אדיפוס. אמרו, היה נבואה שהוא ירוג את אבא שלו, וכולם מנסים לתאר את זה שזה לא יקרה, אבל זה חייב לקרות, אבל כבר שהולכים נגד, אז זה עוד יותר גבוה. כי אי אפשר לשנות את הגורל. גורל במיתולוגיה זה שלוש נשים שתופרות גורל. גורל במדע זה החוק. מי שמנסה ללכת נגד החוק, אז הוא יישבר. וזה טרגדיה. אבל מי שהולך עם החוק, יכול לעשות, הוא יכול להזיז את העולם. כן, ארכימדס אמר, תן אחרי שהוא גילה את חוק הפולקרום, חוק ה... יש מילה בעברית. אז הוא אמר, תן לי אבן וקרש מספיק ארוך, ואני יכול להזיז את העולם. אז לתרגם אצל מונחים מוסריים, דתיים, ערכיים, אם אתה מכיר את חוקי הטבע, אז אתה יכול גם לעשות דברים בעל משמעות ערכית. אתה יכול להשכיל, אתה יכול לעשות דברים טובים, אתה יכול לבנות עולם. זה נותן משמעות למה שאדם עושה. הרמב"ן יש לו בעיה, הרמב"ן לא כל כך מעוניין מה שאדם עושה, הרמב"ן רוצה שאלוקים יעשה, רוצה שאלוקים יהיה נוכח בכל דבר. אוקיי, כפי שאמרתי בהתחלה, הרמב"ן לא מדמת בבית הפיזית, רב חסדא קרסקסמן טוען שבאמת אין חוקי טבע. מה שיהיה זה, אלוקים עושה מיליון החלטות בכל שנייה ושנייה. הרמב"ן כנראה לא סבר ככה, לא עניין אותו, הוא פשוט סבר שאין מזל לישראל. כשאתה נהיה יהודי, כשפוך אומר, איתך יש לי מערכת אחרת, איתך אני משחק משחקים, העולם שינהג איך שרוצה. אבל זה בגלל שאין אלוקים בעולם, זה עצוב בשבילם מבחינת הרמב"ן, כי יש פחות אלוקים שם, להם יש שרים, להם יש כוכבים, להם יש מלאכים. אבל אתה, לא כן עשה השם אלוקיך, אתה תחת השלטון הישיר של אלוקים, ארץ ישראל הוא תחת השלטון הישיר של אלוקים, עם ישראל הוא תחת השלטון הישיר של אלוקים, צדיקים הם תחת השלטון הישיר של אלוקים, וזה יוצר קשר עם אלוקים, שזה בשביל הרמב"ן הדבר הכי חשוב, לא שאתה תעשה דברים גדולים, אלא שיהיה לך קשר ישיר עם אלוקים. טוב, זה המסגרת, אם יש טבע או אין טבע. הנפקמינות יהיו א', תורת הנס, שכבר נגענו בזה, כי רמב"ן בא בעקבות הנס, מה זה נס ומה התפקיד של הנס, ואיך אנחנו רואים את ה... מה אנחנו לומדים מהניסים. ובסוף הנפקא מינה יהיה איך השכחה פועלת. איפה אני מבין את השכחת השם בתוך העולם, ובזה אנחנו נמשיך בשבועות הקרובים.